שמועות שלא ראינו בדף שלנו, אבל לפני שנראה את המקורות בדף, אני רוצה שכל אחת תיקח דף ותכתוב, הפעם זה לא בחברותות, הפעם זה לבד, תכתוב מה זה גשם בשבילה, בסדר? מה זה גשם? כי חוני המעגל להוריד גשם, נכון? וגשם זה אומנם משהו גם... אה, זה סתם, זה בשבילי? כאילו מתנה?
אני גם רוצה.
אה, יופי. המכונה לא נראית במצב כל כך נכון? מה עם הטונר? שלי את השריט מחר. הדף הזה לא נראה נחמד בכלל. בסדר, אז כל אחת לוקחת דף וכותבת את המילה גשם, והיא כותבת לעצמה כל מה שהמילה גשם אומרת לה. בסדר, אני רוצה שנגיע, כאילו דרך הסיפור של חוני המעגל, שנגיע גם למשמעות של הגשם. שוב, אנחנו התחלנו ביום שלישי בערב להתחיל לבקש, נכון? ותן טל ומטר, בלבלתי? באיזה יום התחלנו לבקש? שלישי בערב אמרתי. אני לא מתפללת ערבית, אבל יש כאלה שמתפללים ערבית בעולם. אז הם התחילו ביום שלישי בערב. ואני רוצה שקצת ננסה להתחבר אל הדבר הזה. מה? אז קודם כל, כל אחת כותבת לעצמה, אני רוצה להסביר, זה לא מבחן, הכל נכון. בסדר? זה לא איזה... קיצור, זה לא פסיכומטרי. כל מה שתכתבי מבחינתך על גשם זה נכון. אני רוצה שמתוך זה אחר כך נתחבר לגשם שחוני המעגל... נחזור ללמוד על שמעון בן שטח, אבל השיעור היום הוא על חוני, בסדר? מה חוני רוצה לומר לנו? באמת, באמת, עם ישראל מתנהג לא יפה, באמת, באמת, לא, כביכול לא מגיע לו, כביכול הם נמצאים במקום שלא מגיע, ובכל זאת ריבונו של עולם מחכה שיבוא איזשהו שליח, ואפשר הגשם, הגשם רוצה לרדת, ריבונו של עולם רוצה להשפיע עלינו ברכה. יש לך דף שם? ריבונו שלם רוצה להשפיע עלינו ברכה, ואנחנו כאילו חוסמים, 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 חוסמים את הדרך, ולא עושים שום דבר עד שמגיע חודש אדר, וריבונו שלם רק מחכה שתהיה איזושהי דמות שתחזיר אותנו לעצמנו. מה זה שתחזיר אותנו לעצמנו? שתעזור לנו להאמין שאנחנו ראויים להיות בנים של ריבונו של עולם. הגשם זה ביטוי לאיזושהי ברכה אלוקית שריבונו של עולם מאוד 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 רוצה להשפיע עלינו. מאוד מאוד רוצה לברך אותנו, מאוד רוצה, אני... אולי תביא לי את המילים ואני אראה שזה קשור גם למילים שאמרתם. הוא מאוד רוצה לחבק אותנו. הוא מאוד רוצה לנקות אותנו. הוא מאוד רוצה לגרום לנו להתחדשות, לתארה. אבל אנחנו חסומים. אנחנו באיזשהו מקום מרוחק, אנחנו לא סתם חסומים, אנחנו לא מאמינים, אנחנו כל כך חסומים, אנחנו כל כך מרוחקים שאנחנו לא מאמינים שאנחנו ראויים. זה שעם ישראל מחכה עד שכמעט מסתיים חודש אדר, זה לא בגלל שהם אמרו טוב נסתדר, הם הרגישו שזה פדיחה לבוא לבקש, שזה לא מתאים שהם יבואו לבקש, כי הם כל כך רחוקים, אז מה פתאום שריבונו של עולם ייתן, וכשמגיע רוב ויוצא רוב אדר וכבר... כבר אין שום מפלט מהמוות, מהבצורת, מהכאב, מהאיסורים, אז עם ישראל כזה שולח כמה שליחים לחוני המעגל בשביל שתבוא הברכה, וחוני המעגל זה האיש שאליו הם צריכים להגיע. חוני המעגל זה איש שרוצה לומר להם, אתם, ושוב אני מקריאה מהמילים, שאתם אמרתם, אתם ראויים לברכה, ואתם ראויים לשפע, ואתם ראויים להתכנסות הזאת, ואתם ראויים לפרנסה, ואתם ראויים לחיבוק, ואתם ראויים למחיה, ואתם ראויים לתארה הזאת, אתם ראויים. איך הוא מלמד אותם שהם ראויים? דרך החיים שלו, דרך מישהו. חוני, וזה שמעון בן שטח מעיד עליו, חוני הוא באמת ילד של ריבונו של עולם. ילד הוא לא, אני מקווה, כן? אם יש לו מערכת יחסים בריאה וטבעית ונורמלית, אם הוא גודל בבית נורמלי, בית של אהבה, בית של אמון, אז הוא לא לפני שהוא הולך לדבר עם אמא, אז הוא לובש איזה בגד אחר, או מכין נאום כתוב, או אני לא יודעת מה, מבקש ממישהו שיגיד לו מה לומר. מי שבאמת מרגיש בן, אז הוא יכול לבוא לאמא ולאבא, לפעמים הוא בא אליהם בכי, ולפעמים הוא בא אליהם בצחוק, ולפעמים הוא בא אליהם בדיבור רציני, ולפעמים אל תגלו לאף אחד, לפעמים זה לא כל כך יפה, אבל לפעמים הוא גם כועס. וכל זה הוא עושה כשהוא מאמין שהוא בן. אם הוא מאמין שהוא בן של אבא ואמא, אני מקווה שהוא יבקש סליחה. אם הוא כעס ודיבר לו יפה, אני מקווה שהוא יבקש אחר כך סליחה. אבל עצם זה שהוא היה מסוגל בתוך הבית שלו לכעוס, זה אומר שיש מקום אחד בעולם שהוא מרגיש שיש לו מקום. וחוני רוצה להגיד לעם ישראל, תקשיבו, יש לכם מקום, אתם שייכים, אתם בנים. והוא מתנהג באמת כאילו, בסדר? כאילו הוא ילד קטן ומבקש דבר אחד, ואחר כך מבקש דבר אחר, ואחר כך מבקש עוד דבר, ואחר כך לא אומר תודה רבה ולא צריך. ואת כל זה עושה כדי להעביר לנו שיעור. והשיעור של חוני המעגל זה קודם כל להשתדל להסתכל בעין טובה. קודם כל להשתדל להסתכל בעין טובה על מי קודם כל? על עצמנו. אם נסתכל בעין טובה על עצמנו, לא מתוך גאווה, לא מתוך איזה זכיחות דעת, לא מתוך חוסר תשומת לב. תכף נברר כאילו על מה אנחנו מסתכלים, אבל באמת, 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 אם אדם מסתכל על עצמו בעין טובה, אז יהיה לו כוח להאמין בעצמו, שהוא יכול להגיע אל הטוב, שהוא יכול להתרומם אל הטוב, שהוא יכול לצמוח, שהוא יכול לגדול. זה נכון שלפעמים אנחנו נופלים, ולפעמים אנחנו טועים, ולפעמים אנחנו מתבלבלים. אבל אם נאמין בטוב, בסוף הוא זה שינצח, וזה מה שחוני רוצה לומר לעם ישראל, ואמרנו, ריבונו של עולם מחכה לחוני, מחכה שיבוא המישהו הזה שכבר יוריד להם גשם, וריבונו של עולם משחק עם חוני את המשחק הזה, בשביל עם ישראל, בשביל להגיד לעם ישראל, כן, אתם כמו ילד קטן ואהוב ויקר שלי, שיכול להיות שלפעמים הוא מבלבל לאמא את המוח חבל על הזמן. ובכל זאת אתם אהובים ויקרים, ואתם שלי, ואני רוצה להשפיע עליכם את הגשם הזה. אני לא רוצה שהגשם יהיה משהו מובן מאליו, אני רוצה שכל פעם שירד גשם, תסתכלו למעלה ותגידו איזה כיף שאבא משפיע עלינו ברכה, שאבא משפיע עלינו טוב, שאבא משפיע עלינו חיים. אז אני רוצה שנסתכל בשני המקורות שבצד ימין, מתחת למקורות שראינו. שני המקורות הם מתוך אורות הקודש, אני לא מתיימרת להגיד שאני מבינה אורות הקודש, אנחנו ככה נטעה מזה, בסדר? המקור הראשון, הכותרת שלו זה הסתכלות בצד הטוב, והרב אומר, כשמסתכלים באמת בצד הטוב של כל אחד ואחד, מתאהב האדם על הבריות בחיבה פנימית, ואיננו צריך להזדקק לשום אבק של חנופה. כי ההתעניינות בצד הטוב שהוא פוגש תמיד, מכסה ממנו באמת את כל הצדדים הרעים, וכיסה קלון ארום. אז מה הרב מבקש? איך אפשר להסתכל בעין טובה? מה האמת של ההסתכלות בעין טובה? האמת של זה, שלכל אחד יש צד של טוב. זה האמת. כל אדם מעם ישראל שנברא בצל אלוקים יש בו טוב. אלא מה? הרבה פעמים אנחנו מכוסים בקליפות ובמסכים, בכל מיני מורכבויות שנדבקו אלינו, בכל מיני טעויות שעשינו, ואנחנו כבר בטוחים שזה חלק מאיתנו. וקשה לנו מתחת לקליפות להכיר את הטוב. אומר הרב, אדם שמשתדל למצוא את הטוב שבבריות, בסופו של דבר הבריות אהובות עליו. הוא לא צריך לעבוד על זה קשה, כי זה הנקודה שהוא מחפש. זה לא אומר שבגלל שהוא מחפש את נקודת הטוב, אז כל המורכבויות נעלמו וכל הקליפות נעלמו. זה לא נעלם, אבל הוא מתעסק בדברים המהותיים. ומכיוון שהוא באמת רואה את צד הטוב, באמת נפגש עם צד הטוב, אז הצדדים הרעים הולכים ונהיים אצלו חיצוניים וחסרי חשיבות ומקריים ולא עצמיים. וזה באמת המידה של אברהם אבינו, שפגשנו אותו בפרשה ובעזרת השם נפגוש אותו גם בהמשך, שהוא אוהב את כל הברואים כולם. אברהם מסתכל על כל הברואים שנבראו על ידי ריבונו של עולם, ובכולם הוא מצליח לראות את הטוב, בכולם הוא מצליח להיפגש עם הטוב, ומכוח זה שהוא נפגש עם הטוב, אז הוא באמת, כשהוא פוגש מישהו, כן, אז הוא לא, הרב אומר פה שלא צריך להזדקק לשום אבק של חנופה. לפעמים את רוצה להיות מנומסת, אז את מתחנפת למישהו, אבל בלב שלך את חושבת עליו מחשבות לגמרי אחרות, את עושה את עצמך. זה הכל הצגה, אצל אברהם זה לא הצגה. אברהם רואה את השלוש, טוב, זה כבר הפרשה הבאה, אבל לא חשוב. אברהם רואה את שלושת האורחים האלה שהם עובדים עבודה זרה לאבק שבכפות רגליהם, הוא מצליח מאחורי הדבר הנוראי הזה, השפל, העלוב הזה, הזוועתי הזה, הוא מצליח לראות שיש בהם נשמה אלוקית, וכשהוא מזמין אותם להיות אצלו אורחים, הוא לא עושה את עצמו בכאילו. הוא שם, הוא רוצה להכניס אותם. אז זה מצד אחד, לחפש את הטוב, להאמין בטוב. גם בטוב שבאחרים, אבל גם בטוב שבעצמי. כן, הרבה פעמים בשנת מדרשה, אז יש נטייה כזאת הרבה להקות על חטא ועל פשע, והרבה איסורי מצפון על מה שעוד לא הגעתי, ואיך זה יכול להיות שאני במדרשה ועדיין לא נהייתי צדיקה יסוד עולם. טוב, קודם כל אתם צדיקות יסוד עולם, הכל זה נתן. אתם מחזיקות את תורתה הנשית של חברון, לפחות את חלק מתורתה הנשית של חברון אתם מחזיקות. אבל לדעת לאסוף כוח מהטוב, לדעת לאסוף כוח מהאמת, לדעת לאסוף כוח ממה שאני כן מצליחה, ולא רק להיות עסוקה, זה מאוד חשוב לעשות חשבון נפש, וזה מאוד חשוב לצמוח ולגדול ולתקן, אבל לא לתת לשנה הזאת להיות שנה שאני רק עסוקה במה אני לא, וכמה אני חסרה, ולאן עוד לא הגעתי, ואיך זה יכול להיות ש... עצם זה שבחרת לקחת שנה שלמה מהחיים שלך, ולהגיד לריבונו של עולם, אני בשנה הזאת רוצה להקשיב לך, אני בשנה הזאת רוצה להיות ילדה שלך, ובזה להשקיע, ולשם להיכנס, ולשם ככה לחדור, אז זה כבר הטוב שבתוכך. אז קודם כל ללמד זכות, בסדר, קודם כל להסתכל על הצדדים האמיתיים הטובים, זה לא בכאילו, זה באמת. והדבר השני שהרב אומר פה, שזה גם חלק ממה שהוא גדול, הרב קורא לזה העין העליונה. עבודה גדולה ומהירה היא להסיר את הכעס מן הלב לגמרי, להביט על הכל בעין יפה, בחמלה של חסד, שאין לה גבול, להידמות לעין העליונה, אינה עילה, אינה דקולה חברה, כולה בהירה, כולה אור. אז הרב מחבר את מה שאמרנו קודם לזה, שכשאדם רוצה להביט על הכל בעין יפה, הוא צריך להסיר את הכעס. לא לכעוס, לא לכעוס על זה שעוד לא הכל שלם. לא לכעוס על זה שעוד יש דברים חסרים. לא להסתכל כל הזמן מהכיוון הזה של החיים, שזה עוד לא בסדר, וזה עוד לא בסדר, וזה עוד לא יתקן, וזה עוד לא יתקן, וזה עוד לא השלמנו, וזה עוד לא סידרנו, אלא באמת להשתדל להביט על הכל בעין יפה, ואם מביטים על הכל בעין יפה, אז ממילא זה גם נותן כוח למה שמתבוננים עליו להאמין בעצמו. וזה מה שחוני בעצם עושה לעם ישראל. כשחוני מסתכל על עם ישראל, הוא מסתכל אל תוכם עמוק, עמוק, עמוק פנימה. הוא יודע את הבעיות, הוא יודע את החולשות, הוא יודע את הבלבולים, הוא יודע שהם לא מאמינים בעצמם, והוא אומר, אני רוצה ללמד אתכם שיש לכם במה להאמין, שאתם גדולים, שאתם טובים, שאתם ישרים, שאתם בניו של ריבונו של עולם. וכשחוני מסתכל עליהם ככה, כשאיש כזה גדול ועליון מסתכל עליהם ככה, אז הם מצליחים להתחיל להסתכל על עצמם גם בעין טובה. ואם מצליחים להסתכל על עצמם בעין טובה, אז הם כבר מאמינים שהם יכולים להיות בנים של ריבונו של עולם. ואם הם מבינים שהם יכולים להיות בנים של ריבונו של עולם, אז כבר הם ראויים לקבל את הברכה האלוקית. אז הם כבר ראויים לקבל את הגשם. אז הכי מתאים שירד להם גשם ושכל הבצורת הזאת תיגמר. וזה מה שכתוב באבות דרבי נתן, זה כתוב גם בפרקי אבות, וצילמנו דווקא מאבות דרבי נתן, כי זה כתוב בנוסח קצת אחר, אני משערת שאתה מכירות את המשפט הזה, גם את זה שמעתי הרבה פעמים מהרבנית חנה, כתוב חביבים ישראל שנבראו בצלם. כתוב שם שלושה דברים בפרקי אבות, חביב אדם שנברא בצלם, חביב ישראל שנבראו בצלם, חביב ישראל שניתן להם כלי חמדה, וכל משפט כזה כתוב בפרקי אבות עוד משפט. חיבה יתרה נודעת להם שנבראו בצלם. אני אומרת רגע, מה שכתוב בפרקי אבות זה לא מצולם פה, לכן זה מצולם מתוך אבות דרבי נתן, בסדר? בפרקי אבות כתוב, חביבים ישראל שנבראו בצלם, חיבה יתרה נודעת להם שנבראו בצלם. חביבים ישראל שנקראו בנים למקום, חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום. חביבים ישראל שניתן להם כלי חמדה, חיבה יתרה... בשמה זה כתוב פעמיים, כל המשפטים. מה חז"ל רוצים להגיד? אז מצאתי באבות רבי נתן משפט קצת יותר חזק, זה לא יפה להגיד. אומר אבות רבי נתן, חביבים ישראל שנבראו בצלם. בסדר, זה שנבראנו בצלם אלוקים, אנחנו חביבים על ריבונו של עולם. בסדר, אנחנו, יש לריבונו של עולם חיבה מיוחדת אליהם. אומר אבות רבי נתן, אילו לא נבראו ולא נאמר להם, חביבים היו. בכל מקרה הם חביבים. זאת אומרת, עם ישראל יש להם איזה נעלה מיוחדת שהם חביבים על ריבונו של עולם. חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום שנאמר בנים אתם להשם לוקחים. מה זה חיבה יתרה? חיבה יתרה זה יותר חיבה. מתי החיבה היא יותר? החיבה קיימת. החיבה קיימת והיא לא תלויה בשום דבר. ריבונו של עולם אוהב את עם ישראל. מתי זה חיבה יתרה? מתי זה יותר חביב? כשזה נודע לנו. כשאנחנו יודעים את זה, אז זה חיבה הרבה יותר יתרה. ריבונו של עולם לא רוצה רק שהוא ידע שאנחנו חביבים. ריבונו של עולם רוצה שגם את תדעי שאת חביבה על ריבונו של עולם, שאת יקרה לריבונו של עולם, שאת אהובה על ריבונו של עולם. זה חיבה יתרה. זה הרבה הרבה יותר מסתם חיבה. זה משהו גדול, זה משהו מופלא, זה משהו עליון. מתוך זה אני רוצה שנראה עוד שני מקורות. המקור הראשון הוא מתוך אין היה ברכות. אני רואה עכשיו פה שזה חתוך קצת. מעניין אם יש לי את ה... מי שמוכנה להביא לי אין היה ברכות ב' כי נראה לי שלכולנו חסר את ה... הנה, יש לי את זה, בסדר, לא צריך, לא צריך. מצאתי דף אחד. סליחה, זה... יש לכם את זה עד הסוף מצולם, או רק חלק? זה מגיע עד אין היה ברכות ב', או שיש רווח גדול בין ה... טוב, אז אני אגלה לכם מה נעלם שם, בסדר? טוב. אז יש פה איזושהי הדרכה של חז"ל, שההדרכה היא כביכול... שייכת לעניינים של רפואה, אבל באמת זה שייך לעניינים של עבודת מידות, של עבודת השם, של יראת שמיים, בסדר? הרבה פעמים כשהגמרא מביאה דברים שכביכול שייכים לרפואה, אז הרב מסביר שזה לא לאו דווקא דבר רפואי גופני, אלא דבר רפואי נפשי, בסדר? אז הגמרא אומרת כך, הרגיל בעדשים 1 ל-30 יום, מונע אסכרה מביתו. מי שאוכל עדשים פעם ב-30 יום, מונע אסכרה מביתו. אסכרה זה איזושהי מחלה שהייתה פעם בתקופת הגמרא, מחלה קשה. אז מי שרוצה למנוע אסכרה מביתו, שפעם ב-30 יום יאכל עדשים. בסדר? אבל כל יום עלו, אבל כל יום לא לאכול עדשים. למה? מה היא טעמה? ממתת זה מה היא טעמה? מה הטעם? משום דקשה לריח הפה. כן? אז יש לזה איזושהי השפעה חיצונית לאכילת העדשים האלה שהגמרא אומרת לא לאכול. עכשיו אני לא יודעת אם זה עדשים של היום, נכון? מי הכין אמר רק עדשים? נפה? אמרת שזה יצא טעים. אז אל תיקחו את זה בתור הדרכה מעשית לארוחת ערב, סבבה? לא קשור. אנחנו רוצות ללמוד עכשיו הדרכה מוסרית, בסדר? דרך הציור הרפואי הזה, בסדר? אתם איתי? טוב. אז הרב אומר כך, הערה מוסרית יש להסמיך שעדשים הם מאכל אבלים, ובמזון המוסרי ראוי לפרקים גם כן להאיר לב על חלק המוסרי של זיכרון המיטה כהסיבות המתרגשות בעולם, ויראת העונש הפשוטה מביאה גם היא תכלית טובה על ידי מה שמשברת ליבו של אדם להתרחק מגאווה שמביאה לשכחת השם יתברך. אז מה הרב אומר? הדשים זה מאכל של אבלות. יש מנהג כזה שמאכלים שהם עגולים, מאכילים אותם את האבלים, כי זה סימן שהעולם הזה הוא גלגל, וכל אחד מאיתנו, כמו שהוא נולד בסוף, אחרי 120 הוא מת. אז כשאבלים יושבים בתוך הצער שלהם על המוות, אז מביאים להם לאכול הדשים. אבלים זה דבר אחד, אבל למה הגמרא אומרת שפעם ב-30 יום כדאי שאדם יאכל הדשים? למה? מה הבנתם מתוך הדברים של הרב? למה ראוי רק לפרקים? פעם בכמה זמן צריך לאכול הדשים? למה פעם בכמה זמן צריך להיזכר בכל מיני דברים, מה? לא כל כך חביבים ונעימים, בשביל מה? כן, פעם בהרבה זמן אומר הרב, כשאדם רוצה לקדם את עצמו, הוא גם צריך להזכיר את הדברים הפחות נעימים, את הדברים הפחות משמחים, את הדברים הפחות מרוממים. לפעמים הוא צריך להזכיר לעצמו את יראת העונש הפשוטה. קודם אמרתם שכר ועונש, ומה אמרתי? בוא נקרא לזה בשם אחר. למה אמרתי בוא נקרא לזה בשם אחר? כי שכר ועונש זה נשמע כזה לא כל כך נעים, נכון? לא כל כך נחמד. לא תמיד, בסדר? אומר הרב, כשאדם רוצה להתקדם, פעם בהרבה זמן, כדאי לו להזכיר לעצמו את הדברים הפשוטים, שמי שמתנהג לא יפה, אני לא אמשיך את המשפט. יש דין ויש דיין, כן? לא, 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 זה לא כל כך נעים, בסדר? פעם בהרבה זמן הוא צריך להזכיר לעצמו את זה. להזכיר לעצמו שיש איזושהי יראת עונש פשוטה, שהיא קצת משברת, את מה היא קצת משברת? את זה שאנחנו הולכים לנו בעולם, מדלגים לנו, רצים לנו, פוסעים לנו בלב כזה רחב, שזה מאוד טוב ומאוד נחמד, ולפעמים אנחנו צריכים כזה דקירה כזאת, להזכיר לעצמנו שלא הכל כזה פשוט, ולא הכל תמיד כזה נחמד, פעם בהרבה זמן. אומנה אומר הרב, רק לפרקים, רק לפרקים. לפרקים זה פעם בהרבה זמן, למה? רק לפרקים ראוי להשתמש בכוח המוסרי הזה. זה כוח מוסרי. זה כדי לתקן את הדרכים. אבל בתמידות ראוי להיות משמש בצד הגבוה של המוסר. באהבת הטוב והצדק, בנועם השם יתברך. כי התמידיות ברעיון המוסר הפשוט של יראת העונש מביאה לידי עצב ושעמום, שבסתר הלב הוא מחולל דעות רעות. כי האדם שלם בדעותיו ובמידותיו רק בעת שנפשו שמחה, ואז שפתותיו שושנים נוטפות מור, ששמחת הנפש מרחבת את הדעת ומגבעת את הלב ביראת השם. אז למה מותר רק לפרקים? להשתמש ביראת העונש הפשוטה. למה? כדי שמה? שמה? כן, שאדם לא יסתובב בעולם כל הזמן במה? בפחד. בחרדות, באיזה סלע כבד שהוא סוחב על הגב שלו, והוא לא יודע איך הוא יצליח לצעוד איתו עוד שני צעדים. אומר הרב, בגדול אדם צריך לעבוד השם בשמחה, ברעננות, בחיוניות, באמת בהתלהבות. הדקירות האלה צריכות להיות רק בזמנים מאוד 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 מדודים, כדי שלא נסתובב בעולם הזה וכל הזמן נרגיש אוי ואבוי מה יהיה ומה יקרה ואיזה חשבון רודף אחרינו שמי יודע מה. אבל כדרות הנפש ועצבונה מורידים את האור הנפשי עד שתקצר נפשו ולא יערבו לו דברי תורה ואורחות יושר. מי שכל הזמן עבודת השם שלו עסוקה ביראה ובפחד ובעונשים, אז לאט לאט מה יקרה? לאט לאט הוא יתרחק מהתורה, לאט לאט הוא ימאס בתורה, לאט לאט הוא כבר לא יחפוץ להיות חלק מהתורה, כי זה ירחיק אותו. כמו שעל ידי רוע העיכול יש לו ריח הפה, שלא יתאם טעם הגון במאכלו, וביותר יחסר לו, סליחה שאין לכם את זה, הצד הרוחני, שהוא הריח הטוב שנלווה אל כל מאכל במצב הבריאות הנכונה. כמו כן הנלקה בעצב יותר על המידה, תרד מעלת נפשו, ולא ירגיש ההוד שבמאור התורה ודרכי היושר. על כן לא יפריז בזה על המידה, כי אם לפרקים באור החוכמה, כדי להפיק התועלת הרצויה להינצל משחיתות היצר. סליחה שאין לכם את זה. אני חוזרת לשמעון בן שטח ולחוני המעגל. שמעון בן שטח רוצה שמה? שמעון בן שטח רוצה שכשעם ישראל מתנהג לא יפה, אז שנאמר לו דברים קשים, שנדבר אליו חד משמעית ובישרות, שהם לא בסדר והם צריכים לתקן. וזה שלא יורד גשם זה עונש מריבונו של עולם על זה שהם לא מקשיבים. שמעון בן שטח רוצה שלא נשתוק על מעשיהם של ישראל, שנגיד, שנבוא בביקורת, שנוכיח אותם, שנאסוף אותם בהצהרות. ואומר חוני המעגל, אני מחפש לגעת בעם ישראל ממקום אחר. אני מחפש לגעת בעם ישראל מתוך אמון בזה שהם יכולים לגלות את הטוב. ומתוך שהם יגלו את הטוב, אז אפשר יהיה לעזור להם לקום, לקום מהבור, לקום מהנפילה ולחזור לעצמם, לחזור להאמין בעצמם. אז אני רוצה רק לסיים בצד השני של הדף, ולחבר את זה גם לחיים הפרטיים. אמרנו שחוני המעגל הוא כמו ילד. הוא כמו ילד, נכון? שמעון בן שטח אומר, פעם אתה רוצה אפרסקים, פעם אתה רוצה שקדים, פעם אתה רוצה שזיפים, פעם אתה רוצה מים חמים, פעם אתה רוצה מים קרים, ואלוקים נותן לך הכל. מה זה? אז בואו נראה, יש ספר שקוראים לו סדר היום, של רבנו משה בן מחיר, והוא כתב את זה, זה המקור האחרון בדף, והוא ככה כותב איך כדאי לגדל את הילדים. אז אני רק חייבת לומר שהוא לא גדל בדורות שלנו, אבל בכל זאת אני רוצה שנראה את הדברים, כי יש פה משהו מאוד מאוד אמיתי שרבי משה בן מחיר מבקש מכל מי שיש לו בן או בת, לא חשוב, לזכור את זה, בסדר? אז הוא אומר ככה, באלו ההי שנים, 5 שנים ראשונות של הילד, בסדר? כל אחת תיזכר באיזה ילד אחד קטן שהיא מכירה, שהוא בין גיל 0 לגיל 5. רבנו משה בן מחיר. הוא קדמון מאוד. יש לו ספר שקוראים לו סדר היום. אז הוא אומר ככה, ובאלו ההי שנים אין לצער לתינוק בשום דרך. בין כמה התינוק? מאז שהוא נולד ועד איזה גיל? 5, גיל 5 זה עדיין תינוק, בסדר? אתם כבר חושבות שהוא גדול, אבל הוא ממש לא גדול. הוא אומר כי אין לו שכל כלל. מה שמוביל את החיים של הילד הקטן הרך הזה בשנים, זה לא השכל שלו, זה דברים אחרים. זה רגשות, זה תחושות, זה דמיונות, זה חוויות, זה עולם שלם ועשיר, אבל לא השכל. וכל מה שיקח מצידו ומתבונותו ייקח. מה שהוא יבין, יבין. אבל אין להקותו כלל על שום דבר ועניין, והמכה בו חוטא. טוב, אני מקווה שאנחנו לא נקה ילד בשום גיל, גם לא אחרי גיל 5. קיצר, להקות זה לא דווקא ביד, אפשר גם להקות עם הפה. גדולה מזאת, אמרו ז"ל, קטן אוכל נבלות, אין בית דין מצווין להפרישו, ואף על פי שעושה מעשה איסור, כל שכן לתינוק, ובמקום שאינו מעשה, עד רבה צריך לחנכו בכל עניין, וכל מה שישאל יפיק לו רצונו, כל מה שהוא ישאל, כל מה שהוא ירצה ייתן לו רצונו, הן מאכל, הן משתה, הן בכל דבר כדי שלא יבוא לידי חולי. מה זה שלא יבוא לידי חולי? מה רבנו משה בן מחיר מתכוון שכל מה שהילד מבקש תיתן לו? טוב, אז הוא לא חי בדור שלנו, בסדר? לא היו אז סופרים. שכל מה שהילד ביקש זה היה כל המעדנים והממתקים והשוקולדים שיש בעולם. בסדר, הוא לא התכוון לזה, אני גם לא מתכוון כזה. אבל הוא מתכוון שכל ילד ידע שבבית שלו רוצים לתת לו הכל. אבא ואמא באמת רוצים לתת לו הכל. יש דברים שהם לא יכולים, נכון? יש דברים שהם לא יכולים, יש דברים שזה לא חינוכי, יש דברים שמסיבות אחרות לא. אבל הילד יודע, יש לי מקום אחד בעולם שאני כל כך יקר וכל כך אהוב וכל כך חשוב וכל כך כל החיים, שאבא ואמא באמת באמת רוצים לתת לי הכל, שלא יבוא לידי חולי, הוא לא מתכוון, חולי הגוף, כן? שתהיה בו בריאות, שתהיה בו אהבה לעצמו ואמונה כלפי עצמו, אמון כלפי עצמו, כי הוא יודע שיש מישהו בעולם שהוא כל כך, כל כך, כל כך, כל כך יקר וחשוב ואהוב, זה לתת לו הכל. אומר רבנו משה בן מחיר שעיקר הבניין הוא היסוד. מה זה היסוד? השנים הראשונות, מה שהורים נותנים לילד שלהם בשנים הראשונות, זה הבסיס לכל החיים שלו אחר כך. הוא בכלל לא יודע, זה הכל בתת מודע שלו. זה הכל הכל בתת מודע. אבל מי שאימא נתנה לו את כל מה שהיא יכלה, מה שהיא יכלה, שוב, מה שהיא יכלה, אבל מכל הלב, זה יסוד חייו, זה שורש חייו. זה מה שייתן לו כוח אחר כך לצעוד בעולם, ובעולם לא יהיה כל כך פשוט, בעולם לא יהיה כל כך קל, בעולם לא תמיד הוא יקבל את מה שהוא רוצה. אבל הוא יודע שיש מקום אחד כזה. ולכן צריך שאלו השנים הראשונים, צריך לנהוג גופו בכל עידונים, להברותו ולחזקו בכל מיני חיזוקים. שוב, אני לא יודע בדיוק למה הוא מתכוון ואיך עידנו, באיזה עידונים עידנו בדורות שלו, אני לא יודעת, אולי חילקו תמרים, אני לא יודעת. אבל הוא מביא הוכחה מהגמרה. אמרו עליו על רבי חנינה, עליו השלום, שהיה בן פי ה' שנה. כמה זה בן פי ה'? 85 שנה. מה הוא היה עושה? תקשיבו. והיה נותן מנעליו וחולציו בעומדו על רגל אחת. ניסית את זה פעם? תנסי, תראי שזה ממש לא קל. הוא היה עומד על רגל אחת ומוריד את הנעליים בגיל 85. אתם יודעות שבגיל 85 יש בעיות קשות של שיווי משקל. תתחילו מעכשיו לעשות תרגילים, שלא יהיה לכם בעיות של שיווי משקל בגיל 85. והוא היה אומר, תקשיבו, זה משפט, מה זה מרגש? הוא בן 85. כל פעם כשאני קוראת את זה אני מתרגשת. הוא אומר, חמין ושמן ששחט מאימי בילדותי, הם שעמדו לי בעת זקנותי. הוא אומר, כל מה שאימא שלי פינקה אותי כשהייתי ילד קטן, זה נתן לי את היציבות בחיים שלי. עד גיל 85 אני יציב בעולם, אני יציב בחיים, בגלל כשהייתי קטן, אמא שלו בטח כבר מזמן נפטרה. והוא מאז עשה בטח המון 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 דברים. הוא אומר, זה אימא שלי נתנה לי. איזה כוח פנימי עמוק, שאימא שלי פינקה אותי, אז היא נתנה לי איזה כוח פנימי עמוק לעמוד בכל השערות של החיים, בכל המאמורות של החיים, בכל הקשיים של החיים, בכל הבעיות של החיים, עד היום. זה משפט, אין מילים על המשפט הזה. אני אומרת לכם את זה כי אתם תהיו אימהות בעזרת השם. אז היום העולם אומר, חס ושלום, כבר נעמתי עליכם את זה כבר קצת בשבוע שעבר, חס ושלום שהילד לא יהיה מפונק. חס ושלום, אל תיתנו לילד צומי. נכון? ככה העולם אומר? יש מישהו בעולם שלא רוצה צומי? אתה מכיר את מישהו שלא רוצה צומי? יש מישהו כזה שרוצה שאף אחד לא יסתכל עליו, ולא ישימו עליו, ולא יגידו לו איזו מילה טובה, ולא יעריכו אותו? לא יודעת, לא מכירה אנשים כאלה. וכמה ילד צריך את זה? כמה ילד צריך שאמא תגיד לו כמה הוא חשוב, כמה היא אוהבת אותו, כמה חשוב שהיא תפנק אותו? למה היא מפנקת אותו? סתם היא מפנקת אותו, סתם. כי היא רוצה שהוא ידע שהיא אוהבת אותו, לא משום סיבה ובלי שום תנאי, באמת, 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 כי הוא האוצר הכי יקר שלה. וזה מה שאומר רבי חנינה. רבי חנינה אומר, כל הכוח שלי, כל חיי, זה בגלל אמא שלי, שפינקה אותי, פינקה אותי, כן. אז אני אומרת בסוגריים, כשאני אומרת לפנק, אני לא מתכוונת שהחיים צריכים להיות הפקר, בסדר? אני לא מתכוונת שצריך לגדל פראי אדם, אני לא מתכוונת שצריך לתת להם ככל העולה על רוחה, ממש לא. אבל כן, שיהיה איזה הלך נפש כזה, שילד ידע בוודאות, אני באמת רוצה לתת לך הכל, הכל, הכל. וזה נותן כוח, הוא לא זוכר בדיוק מתי זה היה ואיך זה היה, זה הולך איתו, זה בתוכו. הגבול אצל כל אימא, בסדר? כל אימא יש לה גבולות, יש לה גדרים, יש לה סדרים, יש לה גם שיגונות שזה בסדר גמור, יש לה חוקים משלה, יש דברים שהיא גדלה איתם, בסדר? וכל אימא תקבע, אבל היא צריכה לדעת שלפני הגבולות ולפני הגדרים ולפני הסדרים ולפני החוקים, יש משהו יותר עמוק. בטח שצריך שהבית יהיה מסודר, שהם ילכו לישון בזמן, שהם יצחצחו שיניים, שהם... לא יודע, עוד כל מה שצריך, יכינו שיעורי בית, יחזרו בזמן מהסניף, לא יודע, זה בלי סוף דברים, בסדר? אבל יש משהו לפני, לפני, שהוא יודע שזה הבית שלו, ואוהבים אותו, לפני הכל. לפני אם הוא סידר או לא סידר, אכן שהוא רבי תביא ציון טוב, לא יודעת מה, ירביץ לך, לפני הכל. וזה רק, זה רק אבא ואמא יכולים לתת. זה להגיד לילד, אתה הבן שלי. זה מה שחוני אומר, יגיד, אתם בנים. בנים זה כאלה שאלוקים, כן, נותן להם בפרסקים, נותן להם שזיפים. נותן להם חנים, נותן להם מים קרים, נותן להם זה, נותן להם זה. זה משהו ששוב, גם, גם שום בית לא צריך ללמוד מחברו, נכון? יש אמאות, הן לא יכולות, לא יודעת אם סיפרתי לכם, הן לא יכולות שילד אחד שיחק במשהו והוא מוציא משחק לפני שהוא החזיר. סיפרתי על זה פעם סיפור? פעם באה אליי מישהי וסיפרה לי שהיא הלכה עם הבן שלה לאיזה חבר, ילד קטן, והם ישבו ושיחקו, ואז הם גמרו לשחק גם משחק אחד, הם הוציאו משחק אחר, ואז הם רואים את הילד של החברה שלה רץ לאמא שלו למטבח, ואומר, אמא, הם הוציאו משחק והם עוד לא אספו את המשחק הראשון. אז הבינה שזה, לא, שזה כללים בבית הזה, ומהר מהר מהר היא חזרה בתשובה, ומהר הם אספו את המשחק הראשון, ורק אז הם הוציאו את המשחק השני. האם זה מקודש? לא. אבל האם זה חלק מהנורמות חיים של האישה הזאת? סבבה. אין נורמות חיים שהן מקודשות, נכון? כל אחד מחליט. אחת משקיבה את הילדים שלה ב7, אחת משקיבה את הילדים שלה ב5.5, ואחת משקיבה ב9. זה לא משנה.
אבל לפעמים ילד, כאילו, מהגבולות האלה, כן יכול לקבל
שם. מה לקבל? בסדר, אז שאם אתה תגיד לו, אצלם בבית זה ככה, ואצלם בבית זה ככה.
אפילו מהשיעור הבאה, כאילו, מכל מיני דברים, אפילו בסופר, הוא מאוד רוצה שוקולד, ואם
אז אני אומרת שוב, לפי דעתי, לפני הכל וראשית לכל, זה זה שהוא ידע שאמא רוצה לתת לו הכל, גם כשהיא לא נותנת לו שוקולד, שבלב שלו זה יהיה ברור. שוב אני אומרת, אנחנו בדור השפע, זה מאוד מסובך. דור השפע זה אחת הבעיות הכי קשות שלנו. כי באמת כל אחד חושב שמגיע לו, אבל הכל, 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 ובטח שלא. אסור לתת לילד הכל, אחרת באמת הוא יהיה פרא אדם. אבל אמא חייבת לתת בו את ההכרה הזאת שהוא בן שלה ובן שלה, זה הכל. איך היא תעשה את זה? בסדר, כל אחת לפי החיים שלה. גם בבית שכמעט אין כלום, ילד יכול להרגיש שההורים שלו מאוד מאוד מפנקים אותו ונותנים לו הכל. למרות שכמעט אין שם כלום. בסדר, זו משימה שלכם. תתחילו להרחיב את הלב. למלא אותו. בעזרת השם. טוב, הלוואי שנזכה להיות תלמידות של חוני, הלוואי אמן. בעזרת השם.